אנחנו ממשיכים את החלק השני במזמור עין א', סיימנו פסוק ו', אנחנו היום לומדים פסוק ז'. אומר דוד המלך בפסוק ז' בפרק עין א', כמופת הייתי לרבים ואתה מחסי עוז. פשט הפשוט כמו שרש"י מסביר, שהרבה אנשים ראו את הצרות שלו, והם דאגו שלהם גם יקרה אותו דבר. אז הוא היה כמו מופת לרבים, דהיינו כמו סמל, שאחרים חשבו שגם להם יהיה כמו שקרה לו. ואתה מחסי עוז, אבל אתה בכל אופן חיזקת אותי, שהצרות לא גמרו אותי, לא חילו את הכוחות שלי. זה אופן אחד, איך שאפשר להסביר את הפסוק. יש אופן אחר, הפוך, שדוד המלך אומר, שבכל פעם שרואים אותי, נזכרים במופתים שעשית לי. נזכרים בדברים הנפלאים שעשית לי, ואז הם משבחים אותי. כמופת, הייתי לרבים, הכוונה היא למופתים שאתה עשית עבורי, וזה גורם לשבח של אנשים כלפי הקדוש ברוך. יש כאן הסבר מעניין, שהמדרש אומר, מדרש תהילים, מפרט, הוא אומר, כמופת הייתי לרבים, זה לא רק מציין שהרבה מופתים, רבים הרבה מופתים, אלא הרבה סוגי מופתים. המדרש מפרט, הוא אומר שהיו מופתים במצרים, בים, במדבר, בכל פעם את המופתים שהתאימו לאותו סיטואציה, והקדוש ברוך הוא תמיד עשה להם מופתים. יש לזה ביור ארוך שהרבי בשיחותיו מסביר, שההבדלים בין הדוגמאות שהמדרש מביא, מצרים או הים והמדבר, זה רמות שונות, זה לא רק מיקומים שונים, זה רמות שונות בדרגת הגילוי האלוקי. אם זה מצרים זה אופן אחד, וים זה אופן אחר, והמדבר זה אופן יותר נעלה, זה מנמטה למעלה. ונקודת הדברים, שהרבי מתרגם את זה גם לעבודת השם, הוא אומר שצריך לדעת שכשאתה נמצא ברמה נמוכה של מצרים, ואומרים, קורה מופת, משהו שיוצא מגדר הרגיל, אבל כשאתה מתעלה לדרגה יותר גבוהה שזה כבר בים, אז שמה מה שהיה מופת ביחס למצרים הופך להיות הסטנדרט, הטבע. שמה המופת הוא הרבה יותר נעלה, וכמובן במדבר זה עוד יותר נעלה. רק אם נתרגם את זה גם בעבודת השם, יש כאלה אנשים שאצלהם לימוד תורה למשל, ללמוד תורה כל היום, זה מבחינתם מופת, זה לא בגדר הטבע. לומד את מישהו תלמיד ישיבה ולומד כל היום, בשבילו ללמוד כל היום זה הרגיל. אצלו המופת יהיה ברמה יותר גבוהה וכן הלאה, גם בכוונת קיום המצוות, בצורת התבוננות בהנחת תפילין, בכל דבר ודבר יש את תמיד הצורך של הבן אדם להתעלות מעבר לטבע שלו, להגיע למצב של מופת, והכוח להצליח בזה כי אתה מחסי עוז. הקדוש ברוך הוא נותן תמיד את העוז ואת המחסה, את ההגנה הכללית ליהודי, שהוא תמיד יצליח להתעלות ולהתקדם הרבה יותר גבוה. פסוק ח', ימלא פי תהילתך, כל היום תפארתך. פשט הפשוט שכל היום אני מספר את התהילות שלך. כל היום הפה שלי מלא לספר את הנפלאות שאתה עושה. או שיש כאן משמעות שדוד המלך מתחייב, שבעזרת השם, כשאתה תציל אותי, אז אכן אז ימלא פי תהילתך, אני תמיד יוכל להלל אותך. או שזה בעצם בקשה דוד המלך, כאילו אומר, יהי רצון שתמיד אני אוכל אך ורק שפי ימלא בתהילתך. בגמרא כתוב, שמהפסוק הזה למדים, שכאשר אדם אומר ברכה, למשל על אוכל, אז הפה שלו צריך להיות ריק. אי אפשר לברך תוך כדי שאתה עם אוכל, בפה יש לך אוכל ממאכל מסוים, או שאתה רוצה להגיד עוד ברכה, ועדיין אתה לועס את המאכל הקודם, אי אפשר בצורה כזו לברך, צריך להיות עם מלא פי תהילתך, שהפה יהיה מלא רק בתהילתך, רק בברכה ולא בדברים אחרים, ולומדים מכך גם שאמירת הברכה צריכה להיות בצורה ברורה ו... להוציא את המילים בחיתוך אותיות נכון, זה נקרא ימלא פי תהילתך. יש כאן גם משמעות על פי סוד, על פי פנימיות התורה, ברצף בין פסוק ז' לפסוק ח', בסדר ההשתלשלות מלמעלה למטה, אז הוא אומר ככה, בפסוק ז' דובר שהקדוש ברוך הוא מחסי עוז. מחסי זה אור מקיף, אור מקיף עליון שמביא, כיוון שזה אור למעלה מהכלים של הנברא, זה נשאר באופן מקיף. אבל אחר מכן בא פסוק חצו ואומר, זה ייכנס גם באופן פנימי. אם מלא, זה אומר שזה ייכנס באופן פנימי. בכניסה באופן פנימי, יש לנו כאן בפסוק חצו, שני מצבים. יש את הפה, ויש את היום. ימלא פי תהילתך, וכל היום ימלא בתפארתך. מה ההבדל בין פה ליום? אז רבי מסביר שבסדר הספירות, ידוע שפה זה ספירת המלכות, כמו שכתוב בפתח אליהו, מלכות פה, ויום, זה כתוב בחסידות, שזה כנגד השש מידות, זה עיר אמפין, זה נקרא יום. אז המרכז של היום זה תפארתך, כי מידת התפארת זה המידה העיקרית של השש מידות. והפה, שזה ספירת המלכות, קשור לתהילתך, כי כתוב שתפילה קשור לספירת המלכות. אז לכן, על המילה פה כתוב תהילתך, ועל המילה יום כתוב תפארתך. שעל כל פנים, ברצף הפסוקים, זה אומר שההשפעה האלוקית יורדת אלינו מלמעלה למטה באופן מקיף, ולאחר מכן זה חודר גם בפנימיות. פסוק ת' אל תשליחני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני. פשט רש"י מסביר שגם אם אני חטאתי כל כך הרבה, זקנתי בחטאים שלי, היינו יש לי הרבה הרבה חטאים, אז אל תשליחני, למרות שיש לי הרבה חטאים, תשמור עליי. אפשר גם להבין את זה במובן הפשוט, שהוא הגיע לגיל זקנה, והוא מבקש שהקדוש ברוך הוא יגן עליו ולא ישליך אותו. אבל אם מסתכלים על המובן הפשוט, יש כאן איזה קושי מסוים. אפשר להבין מקריאת הפסוק כאילו, כשאתה צעיר, אתה אומר, אני מסתדר. רק כשאני זקן ואין לי כוח, אז אל תשליך אותי. ומה, אדם צריך לבקש את זה כל החיים שלו, למה זה קשור דווקא לעת זקנה? הבעל שם טוב, כדי לתרץ על הגישה הזו, הבעל שם טוב אומר שיש כאן משמעות יותר עמוקה בפסוק. אל תשליכני, אל תשליך אותי למצב שהעת, שהזמן יהיה זקנה. מה הכוונה? מטבע הדברים, העולם הולך בצורה כזו, שדבר שאתה עושה עוד יום ועוד יום, ואותו דבר אתה חוזר, זה הפך להיות אצלך דבר ישן. מאוד קשה בטבע להרגיש התחדשות כל יום מחדש על דבר שאתה, אתה מניח תפילין כבר שנים. כל יום להרגיש התחדשות בהנחת התפילין זה עבודה. באופן טבעי, אוקיי, נחתי אתמול, נחתי שלשום, נחתי שנה שעברה. אדם שהמצוות והמעשים הטובים הופכו להיות אצלו כמו איזה רוטינה שחוזרת על עצמה, זה נקרא שהעת, הזמן, נהיה אצלו זקנה. נהיה אצלו דבר שהוא עושה את זה מזמן. ולמה הוא מגיע לזה? כי הוא מה לעשות? אנחנו מושלחים תחת הטבע הזה. על זה באה התפילה, אל תשליחני לעת זקנה. אל תשליך אותי שאני אהיה נתון תחת גדרי הטבע, שהעיתים יפכו לנו כזקנה. אלא שיהיה לנו את הכוח תמיד להתחדש, בכל יום יהיו ביניך כחדשים. זה מסביר הבעל שם טוב. על דרך זה מסביר רבי לחצי השני של הפסוק. ככלות כוחי אל תעזבני. ופה אפשר לשאול. מה אתה מבקש שככלות כוח, הכוח שלך לא יעזור אותך, ושיש לך כוח, יש לך חזק, גם אז אתה צריך לבקש שהקדוש ברוך הוא ישמור עליך, לא רק ככלות כוחי, אלא גם פה יש רמז יותר עמוק. יש בכוחות הנשמה שמאירים בגוף שתי רמות. יש את כוחות הנשמה שמאירים בגוף באופן פנימי, כוח השכל, כוח הרגש, ממש מה שנקרא כוחות פנימיים של האדם. ויש לפעמים שהכוחות הפנימיים האלה לא מאירים לך. אתה כרגע עשר, אתה לא מרוכז, והרגשות כרגע כהים, ואתה, מה אז? אומר יהודי לקדוש ברוך הוא, ככלות כוחי, כשהכוחות הפנימיים לא מהירים אצלי, אז אל תעזבני. דהיינו, תשמר ותגלה את הכוח העצום, העצמותי שיש לי, שאני קשור אליך למעלה מטעם ודעת, שזה ישמור עליי באותם רגעים שהכוחות הפנימיים לא מהירים אצלי. וזה הרמז כאן, ככלות כוחי, אל תעזבני. פסוק י' כי אמרו אויבי לי, ושומרי נפשי נועצו יחדיו. פסוק י' הוא בעצם פתוח, פתיח לפסוק הבא, פסוק י' א'. הוא אומר, אלה שהם האויבים שלי, האויבים מדברים לי, מדברים עליי, אלה שהם שומרי נפשי, אלה שהם שומרים ומחכים מתי יתפסו את נפשי ויהרגו אותי. הם נועצו יחדיו, הם ביחד מתייעצים, כי הם, יש להם תוכניות נגדי. מה התוכניות שלהם? פסוק י' א', לאמור, אלוהים עזבו, רדפו ותפסו כי אין מציל. מה אומרים האויבים? מה מתכננים שומרי נפשי? דוד המלך, אומרים, דוד המלך חטא, אין שום בעיה לרדוף אותו, אין שום בעיה לתפוס אותו, כי הרי אלוקים עזבו, הקדוש ברוך הוא גם כבר עזב אותו, כי הוא מעניש אותו, ואתם יכולים לרדוף אחריו ולתפוס אותו, כי אין מציל, אין לכם מה לדאוג, אין מי שיציל אותו, אפילו בנו אבשלום רודף אחריו. הוא במצב כזה ירוד. זה אמירות מאוד קשות יש בשני הפסוקים הללו. אבל מעניין בשיחותיו של הרבי, שבאותה שנה שהרבי אמר את המזמור הזה, והוא דיבר הרי על כל פסוק כמעט פה בפרק, אז הוא הסביר את שני הפסוקים הללו ואמר שידוע הרי שמילים בתורה, גם כשהם נראים כקללות, הן בעצם ברכות מאוד מאוד גדולות. רק שאלה, איך, מי קורא את זה? איך קוראים את זה נכון? רבי פירש את שני הפסוקים הללו בצורה חיובית. והכל יש כאן ברכות הכי גדולות. אז רבי פירש ככה. כי אמרו אויבי לי. המילה אמרו, יש בתורה את הלשון, את השם האמרת והשם האמירך. אמירה זה גם לשון שבח. כי אמרו אויבי לי, האויבים שלי משבחים אותי. אפילו האויבים שלי גם הם מסתכלים עליי טוב. מה עושים האויבים שלי? שומרי נפשי. הם שומרים עליי. ולא רק הם שומרים עליי, אלא נועצו יחדיו ומתייעצים יחד איך להוסיף עוד בהגנה עליי ובשמירה עליי. מה הם אומרים? לאמור, אלוקים עזבו. בשני אופנים הרי אומר. אופן אחד, אלוקים הרי זה מידת הדין. אז הם אומרים, אלוקים עזבו. מידת הדין עזבה אותו, מהיום יש לו רק חסד. הכל מצוין, הכל טוב. אפשר גם להבין, המילה עזבו זה מלשון סיוע. כמו שנאמר בתורה, עזוב תעזוב עמו. אלוקים עזבו, הוא כזה טוב שאפילו מידת הדין עוזרת לו. לא רק מידת החסד. ובמילא רדפו ותפסו. אז הניצוצות, אפילו משלוש קליפות הטמאות, בוודאי ניצוצות של קליפת נוגה, הם רודפים אחריו שהוא יציל אותם, שהוא יזכך אותם. בדיוק כמו שמבואה בחסידות של לבן, רדף אחרי יעקב, מה רדפת אחריו? הרבה שנים הוא היה אצלך. עכשיו הוא עזב, מה אתה רודף אחריו? ומבואה בחסידות, שיעקב אסף ניצוצות אצל לבן. ובסוף לבן אומר לו, תשמע, יש כמה ניצוצות שאתה לא לקחת איתך, הוא רדף אחריו, הוא אומר גם את זה תיקח. אז רדפו ותפסו, הניצוצות רודפים אחריך, כי אין מציל, לא לקרוא את זה אין מציל מלשון אין, אלא עין מציל. הקדוש ברוך הוא שוב, הוא נקרא עין, הוא מציל. עד זה בעצם מציל ששני הפסוקים הללו מתפרשים כולם לדבר חיובי ודבר נפלא ודבר טוב. פסוק י"ב, דוד המלך מבקש, אלוהים אל תרחק ממני, אלוהי לעזרתי חושה. מבקש שהקדוש ברוך הוא יראה לכולם בגלוי, שהקדוש ברוך הוא לא יתרחק מהבן אדם, הוא מסייע לו במהירה, אלוהי לעזרתי חושה, תחוש ותמהר לעזור לי, כי אם תתמאמה בעזרה שלי, אז בזמן ההתמאמהות יחשבו אלה, הנה הוא עזב אותי. אבל אם הסיוע יהיה חושה, יהיה מהר, אז לא יעלה, לא יהיה אפילו הזדמנות שמישהו יחשוב שחסר פה בהשגחה ובסיוע האלוקית ליהודי. פסוק י' ג' וזה נסיים היום. יבושו יחלו סותני נפשי, יעתו חרפה וכלימה מבקשי רעתי. דוד המלך מבקש שאלה שהם נקראים סותני נפשי, מדברים שטנה עליהם, מדברים דברים נגדי, והם יראו שהקדוש ברוך הוא עוזר לי, אז הם יבושו יחלו, הם יתביישו בכך שהם בכלל חושבים עליי דברים שליליים, והם אלה יחלו, ייגמר להם היכולת לדבר נגדי, והם יעתו חרפה וכלימה. אלה שהם נגדי, הם יעתו, המילה יעתו זה כמו בגד שעוטפים אותו, אז הם יהיו עטופים ומחוסים בבושה וכלימה, כמו לבוש שעוטף את גוף האדם, אלה שמבקשי רעתי, ולא יהיה להם שום סיכוי לשום דבר, כי יראו בגלוי את העזרה האלוקית לדוד המלך, ואת האופן שהקדוש ברוך הוא מסייע לו בכל מקום ומקום.